لم تبدأ قصة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع إسرائيل في خطابه الشهير في بنت جبيل في 25 من أيار من العام 2000 الذي وصف فيه إسرائيل ببيت العنكبوت، ولم تنتهي معها، لكن الخطاب وضع نظرية كشفت عن ضعف إسرائيل الداخلي في ذروة انكسارها أمام قوة المقاومة. هذه النظرية شكلت كابوسا مستحكما وعقدة مستعصية في الوعي الإسرائيلي، وتركت آثارها العميقة على إسرائيل وجيشها ومجتمعها.
أقول لكم يا شعبنا في فلسطين، إن إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
כן, נסר אללה. ערב טוב לחבר הכנסת בני אלון.
ערב טוב, ניסי.
נסר אללה מאבחן נכון את מצבה של החברה הישראלית, כושר עמידה חלש?
כואב, אבל האיש הזה אומר דברים נכונים. כואב לי לומר את זה. ויותר כואב לומר שאנחנו אוהבים להציג את החיזבאללה כאיזה מין חבורה מטורפת, הם מתוחכמים מאיתנו. הם יודעים להשתמש וידעו להשתמש בלוחמה פסיכולוגית, בווידאו, באינטרנט, וזה משקף. ומעל הכל יש להם רוח לחימה, יש להם מוכנות לסבול, יש להם אמונה בצדקת הדרך, והעוצמה הרוחנית של האיש הזה שאומר יש לכם חיל אוויר חזק, אבל אתם כמו קורי הכביש, אם היא לא קוראת לבבות שרואים את צהל נסוג עם זנב בין הרגליים לפני פקודת הנסיגה, בגלל שההובלה היא של חיזבאללה, אז אנשים ימשיכו לצעוק איכל השם, איכל השם, איכל השם אמה, ולהאמין במיתוסים של עצמם.
כן, החמה הזאת, אתם בטח זוכרים, במאי 2000, חסן נסראללה עמד בבינג'בל ונשא נאום על קורי הכביש.
כן.
אותו נאום הטריף את המטה הכללי, הטריף את ההנהגה, וזה פשוט עובר כחוט השני לכל אורך המלחמה. הרצון להגיע לבינג'בל ולתלות שם הדגל, גם כשזה היה, עלה הרבה נפגעים, זו הייתה אובססיה. מאיפה זה בא? זה בא כדי להפריך טענה שהחברה הישראלית חלשה כקורי הכביש, ולמרבה אבסורד, יכול להיות שיש משהו באותו טיעון של נסראללה, כי כמה שהם רצו להפריך את זה, הם הושפעו מהטענה הזאת.
זוכרים את האמירה היא של אהוד ברק, לפני ואחרי הנסיגה מלבנון, אם רק טיפול שערה מראשו של חייל צהל, תדע ישראל להגיב בעוצמה? נראה לי שהנסיגה היא הייתה הרגע שבו פשוט הפסקנו להאמין בעצמנו, והתחלנו להאמין במה שחסן נסראללה כינה קורי העכביש של החברה הישראלית. אני חושב שכל מי שעמד באותו בוקר, ה-24 במאי, במטולה מול כפר קילה, וראה את הלבנונים בוזזים את מה שצהל וצדל השאירו מאחוריהם, לא נסחף באופוריה ששיקפו כותרות העיתונים של אותו בוקר על הנסיגה המופלאה שהסתיימה כשכל חיילי צהל חזרו לארץ בשלום. ההמשך ידוע, חיזבאללה הפך לגיבור המזרח התיכון, ואחרי הנסיגה ההיא באה מתקפת טרור פלסטינית חסרת תקדים שהרגה 1,000 ישראלים, באו שתי חטיפות על הגבול הלבנוני ומלחמה נוספת לא מאוד מוצלחת, והיום מצידו הצפוני של הגבול צמח ארגון שמסוגל להנחית על ישראל עוצמת אש אדירה.
يقول عوفر شيلح في كتابه أسرى في لبنان: عرف نصر الله كيف يلامس بمهارة المخاوف الأكثر عمقا لدى الإسرائيليين. فخطاب خيوط العنكبوت الذي ألقاه في بنت جبيل بعد الانسحاب من لبنان أكد في نظر كثيرين في إسرائيل مخاوفهم الأكثر مرارة إزاء أنفسهم. لقد تحولنا فعلا إلى ضعفاء نحب الحياة وغير قادرين على التصدي للواقع الوحشي في الشرق الأوسط، بينما نختفي خلف قوة تكنولوجية من أجل تغطية عدم الاستعداد للقتال والموت.
מה שנצרב בתודעה הישראלית והערבית, היא אותה אמירה של נסראללה, של חסן נסראללה, יומיים אחרי נסיגת צהל, במאי 2000, שהחברה הישראלית היא סוג של קורי עכביש, שעוצמתה כעוצמת קורי עכביש. בסופו של דבר, ב-2006, ישראל נכנסת למערכה, אחד השיקולים, אולי הפסיכולוגיים מאחורי זה, זה להוכיח שאנחנו לא קורי עכביש, אלא משהו הרבה יותר חזק. דובר על קורי פלדה בכלל, על המבצע בבינצ'בל, על התקווה של אמיר פרץ לנעום בכיכר המרכזית בבינצ'בל. דברים שבסופו של דבר לא קורים, ואותו פחד משתק מלווה גם את המלחמה הזאת.
משימה שהוגדרה, שהמטרה שלה זה להביא תמונת ניצחון.
ככה הגדירו את זה?
כן, ככה הגדירו את זה. מתוך האזכור של אותו נאום קורא עכביש בבינצ'בל, והרצון להראות שהצלחנו להגיע לאותו מבנה ולהוכיח, לסתור את התיאוריה של קורא עכביש, זה לא הסתייע כמו ש... תכננו את זה אותם אנשים ששלחו אותנו.
בטח, אבל בואו ננסה להבין משי חזקני, איך זה מתחיל להתגלגל מלמעלה הדבר הזה?
באמת, חיים לא מגיעים שם, מגיעים עד בית החולים, אני לא טועה, ושם הם תוקעים את הדגל. גם הרמטכ"ל מאשר את הפעולה הזו, וגם דוברת צה"ל, תת-אלוף מיר רגב דאז, נמצאת בלופ הזה, מביאים את ההסרטה, את צוותי ההסרטה, במיוחד את המצלמות, ואומרים לחיילים לצלם, שבאמת המטרה היא להפגין נוכחות, אבל לא, המטרה לא הייתה רק לצלם את הדגל, הייתה פעילות צבאית שנועדה להראות נוכחות במקום שבו נסראללה עמד.
מנוחה והנחלה, אבל מהצד השני של הגדר הפך ארגון הגרילה הקטן לגיבור המזרח התיכון, למי שניצח בקרב מול ישראל וחשף את חולשתה.
في فلسطين ان اسرائيل هذه التي تملك اسلحه نوويه واقوى سلاح جو في المنطقه والله هي اوهن من بيت العنكبوت.
שלושה חודשים אחר כך כבר פרצה מתקפת האלימות והטרור הפלסטיני שגבתה מאיתנו 1,000 קורבנות, ואז הגיעה גם חטיפת שלושת החיילים. וכאילו כדי להצדיק את תיאוריית קורי עכביש של נסראללה, כל האיומים, כל ההבטחות של ראש הממשלה אהוד ברק נשארו באוויר.
מי שיעיז לראות על אזרחים ישראלים או על צה"ל אחרי שאנחנו התייצבנו בתוך גבול מדינת ישראל, ישלם מחיר כבד מאוד.
אבל רק שש שנים אחר כך, אחרי החטיפה השנייה, יצא ישראל לשקם את ההרתעה שלה. מלחמת לבנון השנייה הביאה לארבע שנות שקט שלא היה כמותו בצפון, אבל בינתיים הפך חיזבאללה מארגון קטן למפלצת בעלת עוצמה חמושה עד השיניים, בכמויות ובאיכויות של נשק שלא היו מביישות את רוב המדינות בעולם. חיזבאללה מורתע היום מישראל, אבל גם ישראל מורתעת מעוצמת האש של חיזבאללה. כששני הצדדים רוצים כרגע להימנע מאימות, אבל יודעים שהסיבוב הבא עוד יגיע. היום, ממרחק של עשור, כבר ברור שהנסיגה ההיא לא קרבה אותנו לשלום ולא חסכה לנו בדם. ניסינו לברוח מלבנון, אבל לבנון ממשיכה לרדוף אחרינו.
شكلت حرب تموز التي أتت لدحض نظرية بيت العنكبوت غمارا جديدا للمواجهة التي كان السيد نصر الله المتحكم بإيقاعها وصاحب الكلمة الفصل فيها دون منازع. الصحفي الإسرائيلي عوفر شيلح مؤلف كتاب أسرى في لبنان يقول: لا شك أن نصر الله عرف كيف يهين الزعماء الإسرائيليين، ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد عملية الأسر أوصى نصر الله أولمرت وبيريتس الجديدين في منصبيهما أن يتعلما من تجربة القدامى والأكثر خبرة منهما باراك وشارون، اللذين فضلا عدم الدخول في مواجهة مع حزب الله. أولمرت وبيريتس شعرا حتما أن نصر الله يعبر ليس فقط عن رأيه الشخصي بل أيضا عن رأي كثيرين من مواطني إسرائيل.
כן, קודם כל דיברנו על מלחמה של דימויים, ברור לגמרי שאם נסראללה מסיים ככה את המלחמה בנאום כזה, זה דבר שמבחינת השרים, מבחינת ראש הממשלה הוא יהיה מאוד מטריד, כי אנשים בהחלט ישאלו את עצמם, בשביל מה ישבנו שלושה שבועות במקלטים? השאלה היא כמובן מה הוא עוד מאיים ומה הוא עוד שומר בכליו. היום הזכירו לי אנשים שבמבצע הקודם הגדול מול נסראללה, מול החיזבאללה באופן כללי, ענבי זעם, הפסקת האש הייתה בשעה 4 אחר הצהריים, בשעה 2 דקות לפני 4, ירה נסראללה את מטח הקטיושות הכבד ביותר שהוא ירה בכל אותו מבצע. נסראללה אוהב לסיים מבצעים צבאיים עם משהו שאנחנו נזכור אותו. וכשהוא מדבר על מעבר לאפולה ומעבר לחיפה, כולם יודעים למה הוא מתכוון. אני רק יכול לומר שלוקחים את זה כאן ברצינות, ובהחלט האפשרות שנסראללה ישגר טיל אחד או כמה טילים ליישובים במרכז הארץ, מדרום לאפולה, מדרום לחיפה, זאת אפשרות שנלקחת בחשבון, ובאופן של, לפחות באופן הגנתי, הייתי אומר שגם נערכים לקראתה.
الصحفي الإسرائيلي عوفر شيلح اعتبر أن الإهانة الأكبر التي لحقت بالزعماء الإسرائيليين تمثلت في أن مواطني إسرائيل يرون في الرجل صاحب العمامة السوداء شخصا صادقا فطنا وكفوءا أكثر من زعمائهم. لقد كان نصر الله الشبح الأسود الذي يأتي في الكوابيس من دون أي صلة بالقوة الحقيقية للتنظيم الذي يرأسه. درجة المصداقية التي احتلها الأمين العام لحزب الله لدى الإسرائيليين فرضت نفسها بقوة على كل التعاطي الإسرائيلي مع كلامه بشكل خاص أثناء حرب تموز التي سارت وتيرتها داخل إسرائيل وفق الخط الذي كان يرسمه نصر الله.
מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה הודיע הלילה על פתיחת שלב חדש בלחימה והבטיח כי ארגונו יחל לירות לעבר ערים שמדרום לחיפה. הוא הופיע בנאום טלוויזיוני ברשת אל-מנאר.
אני אעלן אננה סנדחול פי מרחלת מה בעד חיפה. ובתלי הונק מרחלה ג'דידה מן אל-מוואג'ה מן אל-סירא יפרודוה אל-עדו עלינה כחיירון לבודה מנהו. פי מרחלה ג'דידה נעם לן יבקה حدود قصفنا في حدود حيفا مهما كانت ردات فعل قوات العدو على قصف حيفا سوف ننتقل إلى مرحلة ما بعد حيفا وإذا تطورت الأمور سوف نختار الزمان الذي ننتقل فيه إلى ما بعد حيفا.
אנחנו מצפים להשמיע צפירה במקרה של ירי טילים לעבר דרום חיפה או שוב נחדד לעבר האזור שמחיפה ודרום עד לתל אביב, וההתנהגות הצפויה מהאוכלוסייה באירוע שכזה היא לאוכלוסייה שנמצאת בתוך מבנה לעבור מהחלק הרך של המבנה או הפחות מוגן לתוך החלק המוגן שיכול להיות בעדיפות הראשונה ממד ובעדיפות השנייה חדר פנימי, כפי שהבנו עד עכשיו הוא כנראה נותן הגנה טובה מאוד, והאפשרות השנייה למי שנמצא בדרך בתנועה או בהליכה לתפוס מחסה.
خطابات الأمين العام لحزب الله أثناء الحرب شكلت أداة فعالة في اختراق المجتمع الإسرائيلي في الصميم، وكلماته التي تركت أثرها المزلزل أجبرت سلطات الرقابة على وسائل الإعلام فرض قيود على بث خطابات السيد نصر الله. وإزاء ذلك قال المعلق الإسرائيلي شلومي مارسل نصر الله يستخدم وسائل الإعلام الإسرائيلية لأغراض دعائية وهي لم تستطع مقاومة الإغراء، حيث تم الترويج المسبق لكل خطاب مرتقب. طاقم رفيع من المحللين اجتمع في الاستوديو، الشعب دعي لمشاهدة الحدث النادر في مرات لا تحصى، والشعور كان أن أمامنا التنزيل في جبل سيناء ببث مباشر.
سوف ننتقل إلى مرحلة ما بعد حيفا وإذا تطورت الأمور سوف نختار الزمان الذي ننتقل فيه إلى ما بعد حيفا.
כולם כבר מדקלמים את מה בעד חיפה. אז צריך להגיד, חיזבאללה רוצה שאנחנו נעשה.
נקווה שזה יישאר כדקלו.
כן, יש כל מיני אידיעות עכשיו ברשתות טלוויזיה, גם איראניות, שבכירים בחיזבאללה מציעים לכל מיני מקומות בארץ לפנות. אנחנו לא נכניס את זה, לא ניכנס ללחימה הפסיכולוגית הזו, אבל הוא כן רוצה שאנחנו כל יום נחשוב מה בא, מה בעד, מה בעד חיפה, כל המקומות הללו שהם מדרום.
الموقف الإسرائيلي كان قاطعاً، وقد حسم المدير العام لسلطة البث موتيش كالر النقاش بالقول نصر الله يستخدم الحرب النفسية وعلينا أن لا نساعده وأن لا نسمح له بإضعاف المعنويات القومية. فكلام نصر الله مقنع، وهو يتميز بكلامه الفصيح والموزون جيداً، الأمر الذي يجعل من الصعب على المعلقين التصدي له.
העובדה שאנחנו משדרים את הדברים של נסראללה, אני זוכרת במלחמת לבנון השנייה אמרו לא נשדר אותם בחי, היום אנחנו שוב חוזרים לשדר כמעט כל אמירה שהאיש הזה מוציא מן הפה, זה משהו שהוא לגיטימי בעיניך?
ממש לא. קודם כל אני חושב שהבנו כבר במלחמת לבנון השנייה בשלב מסוים שהשיעור בעצם עשה בנו שימוש.
כן.
כל פעם שהוא פרץ לשידור אנחנו פרצנו לשידור יחד איתו באיזה מין דרמה מטורפת, עד שבשלב מסוים התעשתנו.
سارت مجريات المعارك وكان تحدي السيد نصر الله يطرح نفسه مع كل إطلالة للأمين العام فيما إسرائيل تقف عاجزة عن ملء الفراغ مقابله، ولم يكن أمامها سوى التفكير بإسكات صوته عبر جبروتها العسكري الذي لم يفلح في ذلك. وقد علقت صحيفة يديعوت أحرنوت على هذه المحاولات اليائسة. أحد مآسينا الكبيرة كإسرائيليين هي أن الزعيم الأكثر إشعاعاً في الشرق الأوسط ليس من أوسطنا، بل هو موجود على شمالنا في بيروت، واسمه حسن نصر الله، وهو متخصص تحديداً في إعطائنا الدروس. إن نصر الله هو نتيجة حية ونابضة للسياسات العسكرية الفاشلة لإسرائيل.
העורף מוכן לספוג, אם יביאו לו את הראש של נסראללה, זה כבר שווה את הכל.
נסראללה, אתה בר מוות, אתה בר מוות, לא עזור לך שום דבר.
נסראללה לא ישכח את אמיר פרץ, מטריסה הכותרת, אבל לא יש תוכניות אחרות.
אלען في مقابل بيروت.
אחי חנית מופגזת בליל שישי, בדיוק שיושבים בישראל מול הטלוויזיה לצפות ברמטכ"ל, שמגיע אל מסיבת העיתונאים עם חדשות.
לפני כ-20 דקות נתקפו מטרות במרכז הרובע החיזבאללהי השיעי בביירות.
העיתונאים שואלים אם חוסל נסראללה, אבל זה משיב בשידור חי משלו.
זה צולם מחופי ביירות.
אנזרו אליה תחתרק וסתהרק.
المعضلة الرئيسية التي واجهتها إسرائيل إزاء الأمين العام لحزب الله هي عجز أي من القيادات الإسرائيلية العسكرية والسياسية عن إيجاد ثقل موازن أو شبه موازن له في المواجهة على مستوى الموقف وفي الحلبة الإعلامية، إذ يقول تسيفي برئيل المحلل للشؤون العربية في صحيفة هآرتس: نصر الله أرغم دائماً كل من يتابع الحرب، لا سيما من يغطي أخبارها ويحللها، على الالتصاق بشاشة التلفزيون، إسكات أي ضجة حوله، تحضير قلم وورقة وآلة تسجيل، قطع خط التليفون وتكريس جسده وروحه للإصغاء إلى الأمين العام. إن الظهور الإعلامي لنصر الله بالغ الأهمية، إلى درجة أنه عندما يغيب عن السمع لأكثر من يومين تبدأ مباشرة الإشاعات والتكهنات حول مصيره، وليس أقل من ذلك حول مصير الحرب. وعندما كان يظهر كان يتم تحليل كل نقطة عرق في وجهه، تسريحة ولون شعره، الأثاث الذي يجلس عليه، وخلفية الصورة التي تظهر.
אני אזרח, אולי טיפה, במידה מסוימת במעמד שונה, כי עוד ישבתי באולפן טלוויזיה והתבקשתי לתת פרשנות, אני לא ידעתי את מצב הלחימה.
מיליון אזרחים ישבו במקלטים, ועוד כל שאר המיליונים של האזרחים שרצו לדעת מה קורה, ולא היה מי שדיבר אליהם באופן ברור, מוסמך, חד, וגם מותר להגיד מרגיע.
יום השמיני ללחימה, חיל האוויר ממשיך בפעילות ענפה, רציפה.
בכל ערב מופיעים בטלוויזיה מפקדים בכירים אחרים שהציבור איננו מכיר. אולי הם אנשי צבא מעולים, אבל הופעה פומבית היא לאו דווקא המומחיות שלהם.
הלחימה לא פשוטה, הכוחות שלנו מבצעים אותה בצורה נמרצת.
צה"ל השיג הישגים רבים.
ישנו אפקט מצטבר על ארגון החיזבאללה.
קיבלנו רסיס שמידע פה, קיבלנו איזה תדרוכים חפוזים בערב עם גנרלים, שגם כן נפסקו, מה שגם כן תרם לתחושת ה... אי ודאות אצל הציבור. למה זה נפסק? מה, יש מה להסתיר או מה קרה?
מישהו צריך להסביר את תכלית הלחימה, את הגדרת היעדים שלה, את מה נעשה, איך אנחנו מתקדמים או לא, איך אנחנו נותנים מענה לדברים. מי צריך לתת את התשובות האלה? דובר צבאי? אולי בכלל דובר מדיני, דובר ממשלתי.
ממול יש דובר אחד, ארמומי, שהשמועות על תבוסתו היו מוקדמות מדי. והוא לא שוכח גם בבונקר להצטלם עם הדגלים מאחוריו ועם מסרים ברורים.
ואיזה תתוורת לאמור, סוף נחתר זמן אלדי ננתקל פי אלא מהבעת, מהבעת חי.
דוקטור אודי לבל מאוניברסיטת בן גוריון ומכללת ספיר ערך לאחרונה מחקר עם קבוצות מיקוד של אזרחים. התוצאות היו מדהימות.
קבוצות המיקוד טענו שלא הייתה הנהגה במלחמה הזאת, הם לא ראו על התקשורת שום מנהיג שלוקח אותם קדימה, שנותן להם ודאות, שמאמינים בו, שמייצר להם אמינות. אם היה מנהיג אחד לעורף הישראלי במלחמה הזאת, זהו חסן נסראללה.
הוא
ניצח אותנו באמינות, הוא ניצח אותנו בוודאות, הוא היחיד שנתן ודאות מה קורה, איפה חיילי צה"ל, מה יקרה הלילה, איפה יקרו קטיושות, לאן מתגלגל המבצע, והוא בוודאי ניצח אותנו בציפייה. הציפייה לראות מנהיג, לקסוס ציפורניים ולחכות שמישהו כבר יעלה למסך, הייתה אך ורק להופעות שלו.
انتهت الحرب، لكن المحصلة كانت أكثر إيلاما لإسرائيل، إذ كشف استطلاع أجرته كلية تل حي الأكاديمية الإسرائيلية أن الحرب أدت إلى ازدياد قناعة الإسرائيليين أن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يتفوق على القيادة الإسرائيلية على مستوى الكفاءة القيادية والكاريزما والقدرة على التخطيط والإقناع. وكانت نتائج الاستطلاع على الشكل التالي: 76.6% من الإسرائيليين اعتبروا قبل الحرب أن لدى نصر الله كفاءة قيادية مرتفعة مقابل 42.6% لأولمرت. أما بعد الحرب فقد رأى 79.8% أن لدى نصر الله كفاءة قيادية مرتفعة مقابل 21.6% أشاروا إلى وجود هذه الميزة لدى أولمرت. وردا على السؤال من يقدم أهدافا واضحة أجاب 69.4% قبل الحرب أن نصر الله صاحب أهداف واضحة مقابل 43.4% الذين ادعوا ذلك حيال أولمرت. لكن بعد الحرب قال 73.7% إن لدى نصر الله أهدافا واضحة، واعتبر 21.5% فقط أنه توجد لدى أولمرت أهدافا واضحة. ولمن لديه إطلالة جيدة في وسائل الإعلام قبل الحرب قال 55.2% إن لدى نصر الله إطلالة جيدة في وسائل الإعلام مقابل 39.3% اعتقدوا بذلك حيال أولمرت. فيما قال 66% بعد الحرب إنه كان لنصر الله إطلالة جيدة في وسائل الإعلام مقابل 36.2% فقط أقروا بذلك حيال أولمرت. وبالنسبة للسؤال أيهما صاحب كاريزما أكثر قبل الحرب قال 59.1% إن نصر الله صاحب كاريزما، فيما رأى ذلك حيال أولمرت 25.4% فقط. وبعد الحرب قال 65.1% إن نصر الله صاحب كاريزما مقابل 26.6% فقط اعتقدوا ذلك حيال أولمرت. لغة الكلمة كما لغة السلاح كانت ساحة جديدة حقق فيها الأمين العام الانتصار تلو الآخر، لكن ظهوره وسط الجماهير بعد الحرب كان صفعة جديدة لإسرائيل التي ثارت بخيلها وخيلائها للمطالبة بالوصول بأي طريقة للسيد نصر الله وتصفيته.
שלום לכם, שבוע טוב. תמונות כאלו לא ראינו מאז המלחמה. חסן נסראללה, מנהיג החיזבאללה, מציין את חג האשור השיעי כשהוא צועד ברחובות הדחיה, אותו רובע בביירות שנכתש בידי חיל האוויר. במקביל הוא ממשיך להתגאות במה שהוא מכנה נכסים, חלקי גופות של חיילי צה"ל. תחילה הדיווח של כתבנו לענייני צבא, רוני דניאל.
בסוף זו כנראה שאלה של ביטחון עצמי, ונסראללה מפגין היום בביירות שיש לו מזה והרבה, אחרי חודשים ארוכים וחשאיים, הופעה פומבית, גם האשורה.
לו שנת ישראלו על לבנן חרבן ג'דידה, פאיננה נעדוהם בחרבן סתוגייר מסער המערקה ומסיר המנטקת באקמליה, אינשא אללה. אנא ضعيفا وهزيلا في الميدان الى الحد الذي ترك عشلاء لعدد مش لواحد واثنين وثلاثة لعدد كبير من جنوده الذين قتلوا بايدي واقدام مجاهديكم واخوانكم في المقاومة الاسلامية. شنت إسرائيل على لبنان حربا جديدة، فإننا نعدهم بحرب ستغير مسار المعركة ومصير المنطقة بأكملها إن شاء الله. أنا ضعيفا وهزيلا في الميدان إلى الحد الذي ترك أشلاء لعدد مش لواحد واثنين وثلاثة، لعدد كبير من جنوده الذين قتلوا بأيدي وأقدام مجاهديكم وأخوانكم في المقاومة الإسلامية.
מנהיג חיזב אללה חסן נסראללה יצא אתמול לראשונה ממקום המסתור שלו והסתובב מוקף שומרי ראש ברובע דחיה בביירות. האיש כרגלו התרברב, הוא גם דיבר על חלקי גופות של חיילים ישראלים שיש ברשותו. ראש הממשלה אמנם לא התייחס היום לנסראללה, אבל השרים יצאו משלוותם. שלום לכתבנו המדיני יהודי סגל.
שלום רב אורן.
והשרים, הם יודעים בדיוק מה צריך לעשות עם נסראללה.
ברור, צריך לחסל אותו.
ברור.
השרים התחילו היום להביע את מסעת הלב אולי של רבים מהציבור הישראלי בפתח ישיבת הממשלה. חלק מהקריאות האלה הוציאו משלוותו את שר הביטחון אהוד ברק. הוא אמר, עודף ההתייחסות לנסראללה מעצים את האיש הזה בעניין החיסול עצמו, וזה דבר מעניין אורן. הוא אומר, כן. אני הייתי שותף לחיסול מוסאווי, ראינו מי בא אחריו, גם אם נחסל את נסראללה, זה שיבוא אחריו לא יהיה טוב יותר לישראל.
שאלה טובה, אם היינו רוצים, היינו יכולים, אתה יודע, לא ברור שאפשר לעשות את זה.
בישיבת הממשלה, ישיבת ממשלה מתוחה, הייתה היום סביב נאום נסראללה.
נאומו של נסראללה מחלחל לישיבת הממשלה, כבר בכניסה מגדפים אותו כמה שרים ומציעים לחסלו. בישיבה עצמה תוהה השר יצחק כהן משס, מדוע לא מחסלים אותו. שר הביטחון משיב, הייתי מעורב באופן אישי בחיסול עבאס מוסאווי, האם המחליף שלו נסראללה טוב ממנו? הוא מפעיל עלינו לחץ פסיכולוגי ואנחנו מעצימים את דבריו, אומר ברק, ומציע לשתוק בנושא הזה.
الخطورة الكبيرة التي مثلها السيد نصر الله على إسرائيل برأي المحلل للشؤون العربية في صحيفة هآرتس تسيبي برئيل أن السيد نصر الله أظهر إلماما وخبرة كبيرين، ليس فيما يتعلق بالمزاج الذي يزود المجتمع الإسرائيلي فحسب، بل أيضا بصعوبات حياة المدنيين، بالقرارات السياسية والعسكرية التي ليس لها طابع تكتيكي مباشر، وكذلك بطبيعة استيعاب الجمهور الإسرائيلي لكلامه. ويضيف برئيل أن التكتيك الذي يتبعه نصر الله هو وليد المعرفة شبه العميقة وعن قرب للمجتمع الإسرائيلي، وهي معرفة تفتقر إليها المحافل العسكرية الإسرائيلية التي تشتغل بشكل خاص على تحليل التحركات العسكرية أو تسلح حزب الله، لكنها تهمل تحليل المجتمع في الدول العربية. هذا الخطر الذي مثلته شخصية نصر الله على إسرائيل شكلت دافعا ملحا على القيادة الإسرائيلية للمطالبة بتصفيته بأي طريقة.
אחרי נאום כזה מזוויע של נסראללה, התשובה שצריכה להיות על ידי ישראל, פשוט חיסול לו וחיסול הסגן שלו. מנהיגים מהסוג הזה צריכים לבוא ולחלוף מן העולם, אסור להם להישאר אפילו דקה אחת ויפה שעה אחת קודם, כן? הוא הבין שהוא בר חיסול. ואני מקווה, מאוד מקווה, שאחרי זה יתבצע. בסדר. לאיש הזה אסור לחיות. האיש הזה הוא בר חיסול, וחבל על כל שעה שהוא עומד מול המיקרופונים, מול האמונים, מול זה שאתם מביאים אותו ברוחב שידור, כי נותנים לו שעות מסך.
אלה החדשות, מה לעשות?
בסדר, אוקיי, יש גם עם ויש גם מורה לעם. צריכים גם לדאוג לעם. אתם, לכם יש לך אחריות.
נסראללה הוא אויב, ובנסראללה צריך לפגוע, וצריך, הוא בהחלט מנהיג אכזר וכישרוני מאוד. צריך להודות על האמת, האיש הוא איש רציני מאוד. ולכן בהחלט בקונטקסט שבו מערכת הביטחון צריכה לשקול מה, מתי ואיך, אכן נסראללה מקומו לא איתנו, אני מתכוון על פני האדמה, זה נכון. אבל שוב, לא בקונטקסט הזה שבו אנחנו מגיבים לכאורה על אמירות לא רציניות שבעצם לוקחות אותנו לדיבור במגרש שלו. זה לא יאה וזה לא רע.
אני חושב שברור שחיסולו של נסראללה לא יחסל את ארגון החיזבאללה, וגם כנראה לא יציל חייו של אף ישראלי ולא ימנע שום פיגוע, להפך, יוביל כנראה עימות ומלחמה. אבל החיסול הזה, בגלל שנסראללה הוא סמל, יש רווחים תדמיתיים שקשה לשער ולשער אותם בכל מה שקשור ליכולת התראה של ישראל, בכל מה שקשור לתדמית של ישראל שנפגעה קשות מידיו של נסראללה.
استهداف الأمين العام لحزب الله الذي بات يشكل هدفا دائما للإسرائيليين طرح نفسه في ساحة الاختبار لدى المتنافسين على السلطة في المستوى السياسي الإسرائيلي.
ليكون القرار في هذا الشأن في مصاف أخطر الخيارات وأصعبها.
שאלה ראשונה, השעה איך לא, 3:00 לפנות בוקר, וראש המוסד מטלפן לראש הממשלה. נוצר חלון הזדמנויות של 3 שעות לחסל את נסראללה, הוא אומר לו ושואל, האם יש אור ירוק?
כשהטלפון מגיע זה לא דבר שבא על הדרך, שמישהו מגלה שיש עכשיו הזדמנות. ראש ממשלה צריך לקבוע את היעד, לזהות את האיום, לקבוע אם זה היעד הנכון, לתת הנחיה לגורמים המבצעים, ואז כשמגיע הטלפון זה מגיע כבר אחרי שהכל מוכן.
מנואל, אתה צריך לזכור שאני עמדתי בפני ההחלטות האלה באמת, לא כשאלה עיתונאית לפני קמפיין, וקיבלתי החלטות על שייח יסין ועל רנטיסי ואחרים.
את אגב, כשהחלה המלחמה ב-12 ביולי 2006, היית בעד חיסולו?
התשובה היא כן.
זאת תהיה אותה החלטה שהייתה עם יסין ורנטיסו, במילים אחרות, חיסול?
אני חושב שזה מוקדם מדי כרגע לומר מה החליט.
אין זמן, 3 שעות.
אבל אני אחליט.
אני מסמן חיסול.
محاولات التصفية العسكرية كانت أكثر من ضرورة بعد أن شكلت مصداقية أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله معضلة لم تستطع إسرائيل مواجهتها أو الحد من تأثيرها على الإسرائيليين. ويوضح الكاتب في صحيفة هارتس يواف كام أن ميزة نصر الله هي مصداقيته لدى الجمهور الإسرائيلي. الحكومات الإسرائيلية تعد دائما بالكثير لكنها تطبق القليل. الجيش الإسرائيلي لم يعتبر ذي مصداقية حيث أنه كذب في مرات عديدة، يموه ويخفي الحقائق. مقابل ذلك التزم نصر الله بكل ما وعد به للأسف، فعندما يعد أنصاره بعملية أسر جديدة يعلمون جميعا أنه لن يتردد وأنه سيحاول تنفيذ ذلك حتى ينجح. لذا يصدقه الجمهور الإسرائيلي بأنه لا تزال لديه أوراق إضافية هي أكثر سوءا بالنسبة إلينا لم يكشفها بعد.
בישראל התקבע בתודעה הציבורית המושג נסראללה דובר אמת.
נכון.
נסראללה מבטיח ומקיים, וזה
עליו תפיסה, אפשר לסמוך.
זו תפיסה מאוד מסוכנת, מכיוון שנסראללה הוא תועמלן, והוא פועל בצורה כזו בכדי שהוא יחזק את התפיסה שהוא דובר אמת. כל פעם שאנחנו אומרים את המשפט הזה, אנחנו מחזקים את הכוח שלו כתועמלן, וכתועמלן הוא נמצא בעמדה טובה מאוד, כי האינטרס של התועמלן הוא לחדור מעבר למגננות של הציבור שעומד היריב שלו. ואנחנו פתחנו לו את השערים, הוא מדבר אמת. אם הוא יצליח להגביר את הפערים, הוא יוכל להפעיל את התעמולה שלו ביתר קלות. וזו דוגמה קלאסית ליצירת דמורליזציה, פגיעה בחוסן של החברה. ראשית, אנחנו צריכים להבין שאנחנו עוסקים עם תועמלן. בשל כך נסראללה מפעיל טכניקות תעמולה, שחלק מטכניקות התעמולה הללו הן השימוש בפוסטרים. עכשיו, הפוסטר הזה נועד למעשה להגביר את הסטטוס של נסראללה בקרב הציבור בלבנון על חשבון החלשת החברה בישראל. הפוסטר הזה הוא חלק מהאסטרטגיה הכללית של התעמולה של נסראללה, שבין היתר הוא משתמש באיזושהי טכניקה תעמולה שנקראת אסטרטגיית האמת.
קיצוני, הרי כל ההופעה שלו, הופעה של אדם נבון בצורה בלתי רגילה.
בהחלט.
שקול, רהוט, הגיוני לחלוטין. ולכאורה, אנחנו לא בקיאים בכל הדברים, גם נראה צודק.
جانب آخر من شخصية السيد نصر الله أشبعها المعلقون الإسرائيليون تحليلا، وهي براعته الفائقة على استخدام وسائل الحرب النفسية التي تلقي بأثرها العميق داخل الجمهور الإسرائيلي على وجه التحديد. المحلل الإسرائيلي سيفيجيل رأى أن نصر الله مبدع في مجال الحرب النفسية، وفي إطلالته التلفزيونية ينجح في التأثير على المشاهدين، وهو لا يكثر من هذه الإطلالات، وهذا هو سره أيضا. بالنسبة لنصر الله فإن كل هجوم هو رسالة، وكل رسالة تعد عملية بحد ذاتها. الضربة النفسية في الجبهة الداخلية في حرب لبنان الثانية هي ندبة لن تختفي سريعا، وهو مسؤول عن حرب لم نعد ننظر بعدها إلى أنفسنا بذات الطريقة، فهو من وضع لنا المرآة مقابل وجوهنا.
חסן נסראללה הוא אומן המסע ומתן. חסן נסראללה יודע בדיוק איך אפשר להשיג דברים במסע ומתן מול ישראל, ויש ערוץ מסע ומתן.
הנה, הוא לא פוחד, הוא יוצא לאור השמש ומטריס ואומר דברים מאוד מאוד קשים
על פי תפיסתנו.
תקווה, עכשיו בוא נראה רגע מי זה האדון נסראללה. אותו חנן נסראללה הוא איש מאוד מחושב, מאוד קר, הוא רוצה לשלוט על ההמונים, והוא עושה את זה באמצעות המניפולציות התקשורתיות שלו.
הם די לחוצים אגב, המאבטחים שלו.
הם די לחוצים בכלל, ובטח מול עדת המעריצים, וכמובן סביבו שמו את המעריצים הכי, כמו שאומרים, שרופים שלו. ואותו נסראללה מנסה דרך הדברים האלה ליצור מקסם שווה של אהדה, להיכנס לתודעה הציבורית הבינלאומית ולנסות ולהיכנס לתוך התודעה בתוך מדינת ישראל ולהשפיע.
المستشارة والمديرة الإعلامية في معهد التأهيل الإعلامي في تل أبيب نعامي بنتسور تتحدث عن السيطرة الذاتية لنصر الله كشيء نادر. قالت: نصر الله يحافظ على وجه جامد، ومع كل ذلك لا يتوقف عن التهديد، وهذه الفجوة بين لا مبالاة الوجه وبين قطعية الرسالة تدفع المشاهد إلى الخوف من أن في كلامه أمرا مبهما. بنتسور تقول إن نصر الله يستطيع أن يحافظ على صلة بين نظره والكاميرا، الأمر الذي يولد انطباعا لدى المشاهد أنه يتحدث إليه مباشرة، لذا تكون الرسالة مباشرة ومخترقة جدا. نصر الله معروف كصاحب كاريزما وخطيب موهوب، ولديه قدرة مذهلة في إدخال الرسائل التي يريد تمريرها بطريقة ذكية، فهو يبني الخطاب بشكل جيد ولا ينحرف عن الموضوع، وهو يبسط كلامه لذا من السهل متابعته. بنتسور تتطرق في مقابلة مع القناة الإسرائيلية السابعة إلى خطوط وجه نصر الله: وجه مدور وحاجبان منحنيان وشفتان عريضتان، كل ذلك يدل عموما على طبيعة عاطفية حساسة وحميمية. بناء عليه فإن البرودة المتجمدة التي تصدر عن نصر الله تحمل دلالات أكثر عمقا.
העובדה שאנחנו מקדישים לזה כל כך הרבה מאמץ וכל כך הרבה תשומת לב מופעלת בישראל ב-12 או 24 שעות האחרונות, כל כך הרבה מאמץ ותשומת לב ולנתח כל מילה וכל פירור, אז הנה המטרה הושגה.
כן, אז אתה אומר שעודד גלות למשל הוא גם באיזשהו מקום, וגם אני, כן? וגם אתה.
וגם אני.
באיזשהו מקום סוכנים של אותו חיזבאללה.
לא יודע אם סוכנים.
והוא בונה עלינו. הוא יודע שאנחנו נעשה את זה.
אני לא יודע אם סוכנים, אבל בהחלט אנחנו רוקדים לפי צליל שלא אנחנו חיברנו לו את המנגינה.
אתה יודע שיש אנשים שקוראים לנו, כן, מין לעיתונאים, הרי טרוריסטים מדרגה שנייה, כלומר, אנחנו משחקים את המשחק בלעדינו, לא היה טרור, בלעדינו נסראללה לא היה, מגיע לאן שהגיע, זה נכון?
לא מדויק, לא שבלעדינו לא היה טרור, אבל בלעדי, אז הטרור היה צריך למצוא לו אמצעים אחרים כדי לפרסם את עצמו. אז אם אתה מוציא להורג בכיכר העיר או במקום בולט, אז הפרופגנדה על ידי מעשה הייתה מפרסמת, או אני נאומים או השמועות. הנאום של נסראללה משרת מטרה גדולה. המטרה הגדולה היא לגרד ולחשוף את עצביה של ישראל, להוסיף עוד קש, עוד גבעול קש על גב הגמל. ועוד אחד, ותראה מה שאנחנו עושים, תראה, יש לנו אמן ויש שבק ויש מוסד ויש יחידות ומשרד ראש הממשלה, וכולם יושבים ותוכנים, השאירו, לא השאירו, מתי היה, תראה, חופשות בוטלו, אנשים, טונות של עבודה בגלל נאום שמישהו נסע בשעה מאוחרת.
אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה, אנחנו צריכים לשנות את הגישה כלפי האיש הזה, אנחנו צריכים לקבל, אסור לקבל כמובן מאליו את הדברים שלו, צריך לקחת אותם ולהוציא מהם את העוקץ הארסי. הדברים שלו הם תעמולה, והמצב כפי שהוא קיים עד היום, שאנחנו נותנים לו במה, נותנים לו בשידור חי להעביר את הנאומים שלו, הוא פשוט רע מאוד.
משחקים לידיו, פשוט משחקים לידיו.
אנחנו נותנים לו את קדמת הבמה לאויב שלנו, ואדם שמתחתחילה המטרה שלו היא להעביר אלינו תעמולה. במקום שניקח את הדברים שלו, נערוך אותם ונגיש אותם אחרי פרק זמן מסוים, כשאנחנו מוציאים אותם מהקונטקסט של תעמולה, או אפילו לקח את הדברים ולהגיד, תשמעו.
ורغم المرارة التي أذاقها السيد نصر الله للإسرائيليين فإن أكثر ما كان يثيره فيهم هو ما عبر عنه المحاضر البارز في علم النفس الدكتور أودي ليبل، الذي اعتبر أن هناك كراهية لنصر الله كونه يمثل كل ما يلحق بنا الأذى، ولكن ذلك يعكس نظرة من نوع معين لم تكن موجودة في السابق تجاه أي زعيم معاد، فالجمهور لم ينظر لنصر الله كشخص شرير مثير للإشمئزاز،
وإنما نظر إليه بنوع من الغيرة والحسد. كان لسان حال الإسرائيليين يقول: لقد أجاد نصر الله اللعبة، ولكن يا ليته كان لدينا زعيم كهذا.
أنا חושב שנסראללה הצליח בעזרת הממשלה, התקשורת ובמידה מסוימת חלק מהמשפחות לבצע פיגוע תודעה המוני.
פיגוע תודעה?
פיגוע תודעה המוני באזרחי מדינת ישראל, בכך שהוא השפיל אותנו. הוא גרם לנו לתחושה, התחושה שלי היא ההפך מתחושתה של רינה. מחזור נוסף של הוכחה עד כמה ישראל, החברה הישראלית, היא חברה של קורי הכביש. וזה אולי בתמצית הפיגוע התודעתי ההמוני, כי חיזבאללה נלחם בנו לא רק באמצעות רקטות, שגם הם מייצרות פיגוע המוני, פיגוע לתודעה יותר מפיגוע פיזי.
וטלב השהדה ליסה ثقافת מות, ואנם ثقافת חיית חקיקיה. בעדין, פי ג'נה ופי נער. حينئذ نحن يجب أن نحذر من الموت، وإذا كان لابد منه أن نفتش عن أشرف الموت، المجاهدون والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله وأوذوا في سبيل الله وقتلوا في سبيل الله. ادخلوا الجنة. من تكريم الله وتشريفه للشهداء أنه هو يخاطبهم مباشرة، ثم نصل إلى لحظة الموت، فإن إماتته لي ولكم هو مظهر جبروته وكبريائه وقهاريته.
רק בזכות
הבעיה שאני רואה
שתיארון זה שכנע. הרטוריקה שלו היא נפלאה במובן הפואטי.
המוות אף פעם לא נראה כל כך יפה כמו
שיצא נסראללה.
النظرة الإسرائيلية التي نظرت بالغيرة والحسد إلى سيد نصر الله كانت تتابع وتدقق دوما في كل تفصيل قد تكتشف فيه عمق مكنوناته التي لا يمكن أن تجد مثيلا لها في أي من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.
שבועיים לבחירות בלבנון, 9 שנים לנסיגת צהל מדרום לבנון, סרט תיעודי ששידרה רשת חיזבאללה על מנאר, מציג את נסראללה האבא, האנושי, המנהיג, זה שאיבד את בנו בקרב עם ישראל.
ישראלים מכירים בטוחה שבן האמין העם מוג'וד בין השוהד.
דמעות חונקות את גרונו, אחר כך גם רואים את נסראללה ניצב על קבר בנו, תמונות נדירות המתרכזות בדמעה הנקבעת בזווית העין שלו, של נסראללה.
ולדי אתייתוק ודמוע הדאיה.
لما كان يفوت مجموعات لداخل الشريط المحتل انا كنت واكب، شفت الاخ المعني انه كل شوي عم بدق لي وبطمني وبخبرني، فانا قلت انه هذا اكثر من اللازم، يعني انه اكيد في شيء خصوصيه معينه عم بتخليه يهتم الى هذا الحد. قال لي بالحقيقه هذه واحد من 3 المفقودين.
واز نكرتها ازدمنوت لخلوفه غوفوت غوفات ابن شن نصرالا تمورات خلكه غوفوت خيالي الشيتت ش11 منهم نهرجوا باسون الشيتت לפני 12 سنين بانصريه.
معرض في بدايه التفاوض انه اذا بدك ابنك طبعا بالواسطه. نحن وقتها ما كان عندنا شيء محرز، ان عندنا اشلاء انصاريه، فانا من البدايه قلت له لا انا بدي اولا اسرى.
وعشان يجي الرجا شبو مصيقيمت يلداف شن نصرالا זה בנו ג'וואד.
هذا الشيء بالعكس ما خلى السيد لا انه يمنع حدا انه يطلع، بالعكس دفعني اكثر لهذا الطريق.
וזו ביתו זיינב.
بيتنا مثل كثير بيوت شهداء، انه الاعتقاد فيه بالشهاده وشو معنى الشهاده هو وين صار وهيك.
محاولات احتواء الخطر الذي مثله الأمين العام لحزب الله على إسرائيل وصلت إلى حائط مسدود، فما كان على السلطات الإسرائيلية سوى الحد مما تصفه جرعات الحرب النفسية التي يشنها السيد نصر الله بواسطة التعتيم الإعلامي على موقفه. وهذا ما حصل عندما أطلق السيد المعادلات الاستراتيجية الأخيرة التي أسست لتوازن ردع قائم على قدرة متماثلة في التدمير لم تعهدها إسرائيل من قبل. إسرائيل التي صمتت عن التعليق بادئ الأمر لم تعد كما كانت، وبدأت بالتفكير وفق حسابات استراتيجية مختلفة كليا بعد أن جعل نصر الله إسرائيل بكلها وكلكالها في دائرة النار المدمرة.
إذا ضربتم مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت سنضرب مطار بن غوريون في تل أبيب. إذا ضربتم موانعنا سنقصف موانعكم. وإذا ضربتم مصافي النفط عندنا سنقصف مصافي النفط عندكم. وإذا قصفتم مصانعنا سنقصف مصانعكم. وإذا قصفتم محطات الكهرباء عندنا سنقصف الكهرباء عندكم.
אמרו שהם יכולים לבחור לעצמם את הנקודות שהם מתרכזים עליהם, לפגוע בתשתיות לאומיות, לכבות לנו את התחנות כוח במדינה למשל, לפגוע בשדות תעופה, להפריע לפעולות של חיל האוויר, להפריע לפעולות של גיוס מילואים, להפריע לפעולות של המטכ"ל בתל אביב. היכולת הופכת מיכולת טרור, מתחילה לקבל גוון של יכולת צבאית.
לא רק צבאית, צבאית אסטרטגית. זה לא הירי הלא מדויק שראינו במלחמת לבנון השנייה. הטיל החדש מאפשר לחיזבאללה לפגוע במטרות במדויק ולגרום לשיבוש יכולת הפעולה של צה"ל ושל מדינת ישראל. מערכות ההגנה הישראליות לא נועדו להתמודד עם האיום הזה. החץ נבנה כנגד טילים גדולים יותר, מטווחים גדולים יותר. כיפת ברזל נועדה להתמודד עם רקטות קצרות טווח, ומערכת שרבית קסמים שאמורה להתמודד בדיוק עם איום כזה עדיין נמצאת בפיתוח. זהו בתמצית הנשק מפר האיזון שהגיע לאחרונה ללבנון, ושמפר גם את השלווה בצד הישראלי. תוסעי אויב, והיום מדבר תת-אלוף ביידץ על טילים בדלק מוצק, כלומר כאלה שלא דורשים תדלוק, אפשר לראות אותם מתוך מחוו, ארוכי טווח ומדויקים. כלומר, אם לחיזבאללה יש יכולת מדויקת של טילים גדולים, הרי שיש לו יכולת להנחית מכה אסטרטגית על ישראל. מה זה אומר? הוא יכול לפגוע בבסיסי חיל האוויר שלה, בימ"ח עם יחידות הגיוס של צה"ל, בקריה, בכל מיני מקומות שיכולים לשבש את התפקוד השוטף של מדינת ישראל, ופה האיום האסטרטגי. ראיתי היום...
אבל עוד מאות מכל הארסנל שיש להם. משתקים את הגליל, את הכבישים, את מחנות הצבא, את שדות התעופה, את תחנות הכוח שלנו. כל מי שמערהר במחשבה הזו של מלחמת טילאות בקנה מידה גדול, של ראשית כל, מה עם מחסני החירום של צה"ל? מה עם הטייסות חיל האוויר? האם יש יכולת לשתק אותם במהלומה ראשונה?
إسرائيل ترى دوما بالأمين العام لحزب الله من يطلق الطلقة الأولى، لتتبعه بعد ذلك كل الآلة التي يمتلكها الحزب ويسخرها في حربه الإعلامية والنفسية. وهذا ما كان عليه حال قناة المنار بحسب وجهة نظر الإعلام الإسرائيلي.
מלחמת הטלוויזיה של החיזבאללה. אחרי שחסן נסראללה הבטיח שאם ישראל תפציץ את רובע דחיה, חיזבאללה יפציץ את תל אביב, רשת אלמנאר מצטרפת עם התיאורים הגרפיים. הנה הדיבור של פרשננו לימים ערבים צבי יחזקאלי.
قلب الكيان الإسرائيلي حيث مدينة تل أبيب
هنا עוד מימד של המלחמה הפסיכולוגית מבית היוצר של החיזבאללה. בלבנון בטוחים שישראל תתקוף בקיץ, ולכן החיזבאללה מתחיל בקמפיין: אנחנו נקה בכם בדיוק כמו שתקו בנו, שלא כמו במלחמה הקודמת. וזה גם מה שאמר נסראללה שלשום.
אנתם תדמרון בנע פי דאחיה ונחנו נדמר אבניה פי תל אביב. אידה דרבתם מטאר الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت سنضرب مطار بن غوريون في تل أبيب.
וכך הטלוויזיה שלו מתרגמת את זה לדיווח עיתונאי עטוף בלוחמה פסיכולוגית ובפרופגנדה משופרת.
תעתבר גוש דן מרכז אל-קיה ופיה מועזם אל-מואססת אל-חוקומיה ואל-מבני אל-וזאריה ותדומו מטר בן גוריון.
גוש דן הוא המטרה הבאה של החיזבאללה, לא עוד חיפה אלא מנתניה ודרומה עד לתל אביב.
והיה מודון תל אביב, בת ים, חולון, רמת, השרון, רמת גן, גפעתיים, בני ברק, הרציליה, אור יהודה, גפעת שמואל, קריית אונו, פתח תקפיה, ראש עהין, הוד השרון, רעננה, יהודה, ראשון לציון, כפר סבא, ניס צציונה, הלד הרמלה ורחופות.
אז בעידן של היום אפשר להוציא מהאינטרנט תמונות של גוש דן ולהפחיד את הישראלים.
לכן חזב אללה אלף הסוואריך التي يصل مداها الى 256 קילומטר. فهذا يعني ان كل גוש דן ستكون في مرمى النار التي لا يدركون حتى الساعه حجمها التدميري.
אבל מצבת
وكما صمتت إزاء معادلة الردع الصاروخي التي أطلقها الأمين العام لحزب الله صمتت إسرائيل أيضا ولم ترد على المعادلة البحرية الجديدة التي أطلقها السيد نصر الله، لكن بعض التعليقات كشفت تصورات إسرائيلية لما يمكن أن تحمل تلك المعادلات من مفاجآت.
في أي حرب مقبلة تريدون شنها على لبنان؟ إذا حاصرتم ساحلنا وشواطئنا وموانعنا فإن كل السفن العسكرية والمدنية والتجارية التي تتجه إلى موانئ فلسطين على امتداد البحر الأبيض المتوسط ستكون تحت مرمى صواريخ المقاومة الإسلامية.
חימוש של חיזבאללה בנשק איראני מעין צוללות קטנות שיכולות להתקרב לכלי שיט ישראלים ולשגר משם טילים או טורפדואים. חיזבאללה משדרק את היכולות הימיות שלו והרי לך מלחמה גם בסיוע כביכול הומניטרי וגם בחימוש חיזבאללה בכוח ימי.
الكاتب في صحيفة هارتس إسرائيل هرئيل أقر بكل ما حاول قادة إسرائيل أن يخفوه في تعليقه على خطاب الأمين العام لحزب الله في ذكرى مرور 10 سنوات على تحرير جنوب لبنان، موضحا أن الكثير من الإسرائيليين الذين لم ولن يقبلوا بتضليلهم مضطرين ليوافقوا على توصيف أحد كبار أعداء إسرائيل حسن نصر الله أن مناورة الجبهة الداخلية هي ثمرة الخوف من الصواريخ التي في حوزته، وإذا هاجمته إسرائيل فإن السفن التي في موانئ إسرائيل وفي الطريق إليها أيضا ستتعرض للهجوم، فنصر الله من يردع إسرائيل وليس العكس.